הפרשיות שאנחנו נקרא בקרוב מוישב, מקץ, ויגש, ויחי, יש בהם נקודה מרכזית. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, אפשר לגלות אותו דרך הטבע, כמו שהרמב״ם אומר, מי שמתבונן בטבע יכול להגיע לאמונה, להסתכל איך הקדוש ברוך הוא שמש, ירח, כוכבים, איך העולם מסתובב, להסתכל בגופו של אדם. דרך הטבע אפשר להגיע לאמונה, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא דרך תורה, גם סוג של התגלות, שזכו לניסים, דברי הנביאים. הפרשיות האלה מגלות לנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך ההיסטוריה. מה שקורה, שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית, את התוכנית הזאת הוא כבר גילה בברית בין הבתרים, שעם ישראל צריך לרדת לגלות מצרים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו מינו אותו 400 שנה. והתוכנית הזאת צריכה להתקיים. והשליח לדבר הזה נקבע שזה יהיה יוסף. ויוסף חולם חלום, כמה חלומות, שעומד להיות שליט, והאחים עושים את כל מה שהם רוצים, את כל מה שהם יכולים, כדי, ונראה מה היו חלומותיו, להילחם בו. והם עושים את המלחמות שלהם, והם חושבים שהם מחסלים חשבון עם יוסף, והקדוש ברוך הוא לוקח את כל המעשים האנושיים האלה, והוא דרכם לפעמים עושה אפילו בניגוד לרצונה, אבל הוא מכניס ומתכנן את התוכנית שלו. הנה החלום של יוסף והמלחמה של האחים, שהם יש להם את האינטרסים שלהם, את האינטריגות שלהם, את החשבונות שלהם, לפעמים אפילו מתוך רצון למנוע את זה שיוסף יהיה שליט, הם מארגנים את זה שיוסף יהיה שליט, אבל זה לא המטרה העיקרית. מה אכפת לנו שיוסף לא יהיה שליט? צריך אוכל במצרים? מה חשוב שיהיה אוכל במצרים? שיהיה אוכל ליעקב? שלא יהיה רעב? לא, הכל חלק מתוכנית אלוקית, ואנשים עושים מעשים, והקדוש ברוך הוא עומד למעלה. זה כמו שבתיאטרון בובות, מריונטות, אז נראה לך שהבובות הן המופיעות, אבל יש מישהו שמשחק עם המריונטות האלה, והוא יש לו את התוכנית שלו, הוא יש לו את הסיפור שלו. יוסף ואחיו זה סיפור שלהם, הקדוש ברוך הוא יש לו סיפור משלו. אגב, זה לקח חשוב. אנחנו, יהודי, צריך כמו שלהתבונן בתורה ולראות את הקדוש ברוך הוא, ולהתבונן בטבע ולראות את הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להתבונן בהיסטוריה. אנחנו בדור שלנו אין מה לדבר, אדם מסתכל במאה השנים האחרונות ורואה את השואה ואת תקומת מדינת ישראל. כן? מדינת ישראל גם כן, היטלר זמם, כמעט הצליח להשמיד את כל יהדות העולם, והקדוש ברוך הוא לקח את ההיטלר הנורא הזה, עם הגזרה הנוראית הזאת, והוא מוביל את הדברים. אנחנו עוד לא נמצאים עוד באמצע העניין ולא מבינים, כן? גם מה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות, האמת היא מה שקורה באלה, אנחנו לא יודעים עוד מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. יש אביב ערבי, יש במצרים, יש בלוב, בסוריה, העולם זז, מה קורה? אז הם יש להם את החשבונות שלו, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, מתגלה בטבע, מתגלה בהיסטוריה, שנזכה לראות את הכל מתפתח לטובה. ואדם צריך לפקוח עין גם כשקוראים עיתונים, לחשוב מה אומר לי הקדוש ברוך הוא בזה. זה נקודה בסיסית ויסודית בכל הפרשיות האלה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ההיסטוריה, דרך העשייה האנושית. אנשים עושים את המעשים שלהם, והקדוש ברוך הוא לוקח את המעשים שלהם על מנת להוביל את המהלך שלו. במרכז הפרשיות עומד יוסף, והפסוק הראשון, השני, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. יעקב זה יוסף. רש"י כבר אומר, למה הקשר, מה הקשר של יעקב ויוסף? יעקב ויוסף, מדרש אגדה, תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף בני שכמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו יקונין של יוסף דומה לו, יוסף ויעקב היו דומים זה לזה, וכל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף. זה נסתם וזה נסתם, אותו שנו אותו שנו, זה אחיו מבקש להורגו וזה אחיו מבקשים להורגו, וכן הרבה במדרש רבה. יש קשר בין יעקב ליוסף, והקשר האמת שכל זה כלול זיו יקונין, בעצם נראה, אנחנו כבר דיברנו שעניינו של יעקב, יעקב תיקן תפילת ערבית, יעקב עניינו להכין את עם ישראל להיות מסוגל לשמור על הצורה היהודית שלהם, להקים את בית ישראל גם בגלות, זה עניינו של יעקב, גם בחושך הגדול להיות מסוגלים להתפלל תפילת ערבית, זה יעקב. ויוסף באישיות שלו הוא גם כן, לא רק שהוא מכין את הגלות, את גלות מצרים, יוסף הוא אדם שעוזב את כל המשפחה שלו, ועוד איך עוזב, כן? אחיו מבקשים להורגו, הוא נמכר, הוא נמצא לבד, אבל הוא שומר על הצורה היהודית שלו. ועל הנקודה הזאת אני רוצה להעיר כמה הערות. יעקב ויוסף, על הנקודה המיוחדת, היכולת לשרוד ולהיאבק ולנצח במלחמת היצר או במלחמת ההישרדות הרוחנית של אנשים בודדים. יעקב ויוסף דומים. רשי הראשון, שהוא כבר מקרב אותנו לחנוכה, רשי אהוב עליי, זה בעצם מדרש תנחומה, נותן לנו נקודה אחת חשובה. דבר אחר, וישב יעקב. הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד מישיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולן? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף. וכתיב, היה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. רש"י, זה מדרש תנחומה, דורש את סמיכות הפרשיות. פרשת וישב, אבל קראנו שבוע שעבר את פרשת וישלח. סוף פרשת וישלח, כל אלופי עשיו, אלופי עשיו ומלכים. וואה, יעקב, זה עוד לפני מלוך מלך בישראל. יעקב מפחד, חושש. ראה יעקב את כל האלופים הכתובים למעלה תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולם? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה, אתה קשור ליוסף, אל תיבהל. תולדות יעקב יוסף, בית יעקב אש, בית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף ששורף את כולו. האמת היא שאם היה לי את זה, הייתי מבין מאוד. אבל רש"י מביא בשם התנחום המשל, והמשל תמוע מאוד. שימו לב. עוד פעם נקרא את המשל. פשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. יש שוק, פשטן זה דבר שתופס נפח, כן, כמו צמר גפן, דבר שתופס נפח, כל גמל עם טעון פשטן נראה המון המון, חפשים מקום איפה לשים את זה. הפשטני יש לו מחסנים. הפחמי, פחמי זה מי שעובד עם זה נפח, יש לו מקום קטן, איזשהו חדרון קטן כזה, ששם הוא עובד עם הכלים שלו. הוא עומד ותמע איפה ייכנס כל הפשטן הזה. שאלה, בסדר, עוד אני מבין, אבל פה תראו, היה פיקח אחד מישיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. הוא אומר לאיפה זה ייכנס, אז יש פיקח, פיקח קוראים לו, אומר מה הבעיה, שורפים את הכל ועכשיו יש מקום, זה מה שכתוב פה, כן? תארו לכם, אני אוהב גם את המשל הזה וגם הזכרתי אותו. יש, כל בעל חנות יודע שיש, הוא צריך שיבואו לחנות סוכנים. שיבואו, יש מקוקה קולה, מאוסה, כן, מאנג'ל. ודרכם של סוכנים שהם פתאום באים כולם ביחד, כן, זה דרכם, כן, כולם באים באותו רגע. כל אחד בא עם מחסנים גדולים, אז תחשו לכם, חנות של שרה, מרכול של שרה, פתאום באים אוסם וקוקה קולה, כולם ביחד, ואתה עומד בחוץ ואתה אומר, וואי, איפה שרה מסכנה, איפה יעקב ושרה מסכנים, איפה יכניסו את הכל? אז יהיה פיקח אחד, יגיד בצד, אין שום בעיה, שורפים את הכל ועכשיו יש מקום. פיקח קוראים לו. איך אפשר להבין את המשל הזה? כך. הנמשל הוא מובן. אבל מה זה המשל הזה? איך קוראים לו פיקח? התשובה היא עמוקה מאוד. והיא פשוטה מאוד. מה זה עניינו של הפשטני, של הפחמי, לאיפה ייכנס הפשטן? אתה יש לך פחמי. מה אכפת לך לאיפה ייכנס הפשטן? זה לא העסק שלך. כשהוא שואל לאיפה ייכנס, התשובה היא, הוא לא שואל סתם שאלה. פחמי יש לו מסכן חנות קטנה, והוא אומר, אוי, איזה ביזנס עלוב יש לי. הוא יש לו ביזנס, הוא ידע מה לבחור, הוא יש לו מזל. תראו, עוד גמלים ועוד גמלים. אני, מה יש לי? חנות קטנה עם אש. לא בחרתי לי את הביזנס הנכון. אם היה לי, הייתי מוצלח, הייתי הולך ולוקח את זה. הפיקח הוא פסיכולוג גדול, הוא פיקח. כשהוא שומע שהפחמי שואל איפה ייכנס כל הפשטן הזה, הוא מבין שמשהו בלב שלו, שהפחמי אוכל את הלב. לא בחרתי לי את העסק הטוב. אומר לו הפיקח, לא. הוא מחזיק דבר שנראה שיש לו נפח, אבל זה הרבה רוח. אתה מחזיק את הדבר החשוב והעוצמתי. העוצמה נמצאת אצלך. ניצוץ אחד משלך יוצא ושורף את כולם. יעקב אבינו רואה את עשיו ואומר, עוד אלופים ועוד אלופים ועוד אלופים. יש פה כמות גדולה. הוא אומר, לא. רוח. אמונה, אש, אש שבוערת, יש לה את הכוח הרבה הרבה יותר חזק. הביזנס הנכון, איפה נמצא הגדולה והכוח? לא אצל מה שנראה הוא הגדול. זה בין רוחניות לגשמיות, הכוח האמיתי נמצא אצל הרוח, אצל האש הבוערת. לא אצל החומר, החומר הוא כמו קש שנשרף. הדבר קשור לחנוכה, בגלל שכתוב בחנוכה, המשנה מדברת על נר חנוכה שנדלק, שהדליק את גמליו של בעל הבית בנר של פחמי. והמשנה היחידה שמזכירה נר חנוכה בבבא קמא, כשמשנה, בגמרא עוסקת בנר חנוכה. המשנה היחידה שעוסקת בנר חנוכה מדברת על זה, ובישב קוראים בדרך כלל בחנוכה, ואגב, אני תמיד אומר שזה מסביר, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ותמים ביד תורים, גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים. בסדר, זה אני מבין, זה נס. מה זה תמים ביד תורים ורשעים ביד עוסקי תורתך? מה זה קשור לנס? התשובה היא, זה מגלה, אתה יודע איך יש כוח, כי הגיבורים זה לא גבורה אם אין להם את רוח, והחלשים האמיתיים זה מי שאין לו את עוצמת הרוח. דבר הזה חשוב לא רק ליעקב אבינו, גם לנו. לפעמים בחורי ישיבה מסתכלים לעולם בחוץ, אומרים, אנחנו יושבים ליד גמרא, בסדר, נלמד עוד מסכת, נלמד עוד מסכת, נקיים עוד מצוות. כן? יש אנשים שמאמינים ואומרים, אני עובד בשביל העולם הבא. זה גם כבר דרגה. אבל פה אומרים לך דבר אחר לגמרי. האמת שהאושר והשמחה והעוצמה והכוח נמצאים אצלך עכשיו. גם סתם. יש יהודי כמו הרב אליושיב, כמו רב חיים קניבסקי. מה יש להם? זאת אומרת, פה בעולם הזה, הם לא מיליונרים, אין להם בית גדול ויפה, אין להם כמעט פרנסה. והם, לא רק שהם מבחינה אישית, הם מרגישים, גם אנשים אחרים מרגישים בהם את העוצמה. הם אנשים חזקים הרבה יותר, מבחינת חוזק ועוצמה, יותר מאשר אנשים אחרים. וכשמדברים, תמיד אומרים שעושר בעין זה לא מביא לעושר באלף. כן? עושר בעין. להחזיק, לא להתרשם מהקש ולא מהפשטן הגדול והנפוח. אם אנחנו משקיעים באש, אם אנחנו משקיעים באש, אנחנו מחזיקים את הכוח האמיתי. את זה יעקב שומע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, את זה יש לך מיוסף. הכוח המיוחד של יוסף זה האש שלא מתחשבת ולא קבע בשום מצב. מדובר, כתוב כל הזמן על יוסף, השם איתו, השם איתו. כשבא הניסיון עם אשת פוטיפר, הוא אומר לה, הוא יודע שהיא לא מאמינה גדולה, אבל זה השם איתו. הוא אומר, איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים? מבקשים ממנו לפתור חלומות, הוא אומר לה, השם פתרונים, השם איתו. המצב הזה של מי שהשם איתו, זה נותן כוח. אבל זה לא רק נותן כוח, זה נותן חן. החפץ חיים אומר במקום אחד, יוסף זוכה לכל מקום, והיה אדוניו כי השם איתו, שם שמיים שגור בפיו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו. גם בהמשך כשהוא יורד לסער לבית הסוהר, אז כתוב שם, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו, ואשר הוא עושה השם מצליח. ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. יוסף עומד בניסיון הגדול של אשת פוטיפר, וממשיך ששם שמיים שגור על פיו, הוא נושא חן. אומר החפץ חיים, וכותב את זה בנדחי ישראל, ובאמת דבר פשוט הוא, שכאשר האדם מתנהג בדרך התורה, ממשיך השם יתברך עליו חוט של חסד, ונותן חינו בעיני הכל, כמו שנתן חינו ליוסף. וכמו שאמרו בגמרא, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. להתנהג בדרך התורה נותן לך חן מיוחד. באמת מי שזכה להכיר אנשים גדולים, אנשים גדולים וצדיקים, מעבר להכל, מה למדנו אותם ומה הם לימדו אותנו, מין חן מיוחד. הוא אומר גם, להורות לדורות הבאים הנהגתו של יוסף והנהגת השם איתו עבור זה, שלכך שהיה השם את יוסף וכל אשר עשה הצליח השם בידו ונתן חינו בעיני הכל, שאפילו בעודו בבור נתן השם חינו בעיני שר בית הסוהר. כי התורה מעלת חן על עומדיה, ומעשה אבות סימן לבנים, שאף אנו אם ננהוג כן יתננו השם לחן בעיני הכל. וכן ניסיונו של יוסף בעת ההיא הוא גאולתו ורוממותו, שעמד בניסיון עם אשת פוטיפר, הוא גם כן סימן לדורות הבאים שיעשו כן ויגלם הקדוש ברוך הוא. איך? מה נותן את הכוח הזה של אש, של אותה עוצמה רוחנית זה תורה, זה השם איתו, זה השם איתו, וזה נושא חן, וזה נותן כוח לשרוד, וזה הרבה יותר חזק. אני רגיל להמשיל את הפסוק, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. פסוק בתהילים. חץ שגיבור, חץ שגיבור יורה, אז ככל שהוא גיבור יותר, אז הוא מצליח למשוך את החץ יותר אחורה, אבל אז הוא אף ואף קדימה בעוצמה. בני הנאורים, מי כמה אנחנו יודעים שבני הנאורים, אנחנו צריכים לעצור בעצמנו, יוסף עם הניסיון של אשת פוטיפר, שהוא כל כך מדבר לבני הנוער, לנו. זה הניסיון, זה הניסיון הכי גדול של כל אדם בכל הדורות, אבל בדורנו, עם כל מה שיש, האדם שיכול לחטוא בכלי קטן שנמצא לו ביד, זה הניסיון של הדורות. אז נראה שאנחנו עוצרים, אומרים לעצור, אתה מפסיד. לא. על ידי זה אדם מקבל, הוא גורם לעצמו שנעצרים בתוכו כוחות, שכשהחץ יעוף, כשיבוא להשתמש עם הכוחות האלה, זה יהיו בעוצמה הרבה יותר גדולה. כן, בני הנאורים. וזה נכון גם בדברים אחרים, בתחומים אחרים. אבל ודאי וודאי בתחום הזה. ואני רוצה באמת לדבר על זה, איך שיוסף מביא באיזושהי נקודה שהתחדשה לי היום. כשאשת פוטיפר מנסה את יוסף, תראו איזה ניסיון עצום זה. יוסף בחור צעיר, נמצא לבד, רחוק מהבית. זאת אשת אדוניו, הוא יודע שהיא יכולה להניש אותו. והוא ממהן, הוא אומר לא, לא, לא. ובסוף זה לא עוזר כי היא תופסת אותו. אז הוא אומר לה, תראו מה יוסף אומר. ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. איזה מין טיעון זה? הסיפור שהאדון, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה. מה זה נוגע לשאלה לחטוא או לא לחטוא? למה הוא משתמש? רק בסוף הוא אומר, איך עשה הרעה הגדולה הזאת חטאתי לאלוהים? התשובה היא, יש פה דבר מאוד גדול. ונתן לנו עומק באותה אש גדולה של יוסף, באותו כוח רוחני. יוסף אומר, אני לא יכול לפגוע באמון שנתנו לי. בעלך פוטיפר נתן בי אמון. ואני לא יכול לפגוע באמון. כשנותנים לבן אדם אמון, נגיד, אומרים לבן אדם, תשמע, אני מאמין לך, יש לך את המפתחות של הכספת. אז יכול להיות שסתם ככה, אולי הוא היה הולך לגנוב, או היה לו יצר שגנבה. אבל אומרים לו, המפתחות אצלך, ואני מאמין לך וסומך, עצם זה שנותנים בי אמון, גורם לנו לבוא ולהגיד, אמין, אז האדם מתבייש מעצמו. הוא מתבייש בפני מי שנתן לו אמון. אני לא יכול לפגוע באמון שנתנו לי. יוסף אמר, קיבלתי אמון, אני לא יכול לפגוע באמון. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אמון. היה ויכוח פה בישיבה, אני רוצה להגיד, בזמנו, לפני שנה, מה המדיניות שלנו עם הלפטופים, ועם הבלקברי, ועם כל העניינים, כל המראים בשינה האלה, האם אנחנו אומרים, לא, זהו סוגרים? או אומרים, רגע, סך הכל אפשר לעשות עם זה דברים טובים, אפשר לכתוב חידושי תורה, פרויקט השוט, אוצרות החוכמה, ובסופו של דבר, באמת, מי שירצה לחטוא, יחטוא. אנחנו אמרנו, אנחנו אומרים לבחורים, אתם יכולים להביא את זה, יש לנו אמון בכם, אנחנו מאמינים בכם. עכשיו אתה עומד מול עצמך, רגע, מאמינים בי, מאמינים שאני יכול לעמוד בניסיון הזה, לעמוד ביצר, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? הקדוש ברוך הוא גם הוא נתן לנו אמון. זה מה שיוסף אומר. אנחנו אומרים כל בוקר, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מה זה הרבה אמונתך? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה מאמין בנו, יש לך אמון. הרי אתה אתמול נתת לנו את הנשמה, את החיות. אתה יודע שבלי שהיית נותן לנו את החיות רגע אחד, לא היינו יכולים להזיז אצבע, היינו מתים. ואתה יודע שאתמול לא היינו לגמרי.